ערכין דף חפי, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, בציטוט מהמשנה, אין מחשבים חודשים וכולי. בדיני אדם שמקדיש שדה, שהוא קיבל אותה בירושה, מאבותיו, שדה שדורי דורות הם מחזיקים בה, מאז שהם נכנסו לארץ ישראל, שדה נקראת שדה אחוזה. אדם שמקדיש שדה כזאת לבדק הבית, והוא בא לפדות אותה בחזרה מבדק הבית, ישנם שני כללים מאוד מאוד מעניינים. כלל הראשון, שפודים את השדה לפי שנה. דהיינו, אנחנו יודעים הרי שהתורה קוצבת על גודל של שדה, גודל של 75 אלף אמות מרובעות, זה נקרא בית, בית חומר זרע שעורים, בית זרע חומר שעורים, שזה מקום שאפשר לזרוע בו כמות גדולה של חומר של שעורים, שזה מידת נפח של קור, מידת נפח של 30 שעה. התורה קוצבת סכום שפודים את זה ב-50 סלעים. 50 סלעים האלה הם כמובן על משך 50 שנה של יובל. אם אדם הקדיש את השדה בתחילת שנות יובל, דהיינו שנה שעברה היה שנת יובל, והוא הקדיש את זה בשנה הראשונה שמונים ליובל הבא, אז כל ה-50 שנה הבאים הוא פודה אותם ב-50 סלעים. פודה את השדה ב-50 סלעים. אבל יש כלל מאוד מעניין, שאם האדם פודה את השדה, נאמר, שנתיים לפני יובל, אז זה כבר לא 50 סלעים, זה הרי ירד. הירד לו במשך 49 שנים שאפשר לבדות את השדה, נשארו לו עוד שנתיים. עכשיו, 49 שנים, ויש לנו 50 סלעים, אז יש כמובן 49 סלעים, סלע כנגד כל שנה, והסלע ה-50, אנחנו מחלקים אותו ל-48 פונדיונות, שמטבעות יותר קטנים, יש 48 פונדיונות בסלע, לכן כל שנה זה יוצא סלע ופונדיון. אם האדם עומד שנתיים לפני יובל, הוא פודה את השדה בשני סלעים ושתי פונדיונות. עכשיו, אם האדם פודה את השדה באמצע השנה, אז התורה אומרת כלל שהוא יצטרך לשלם על שנה שלמה, זה כאילו שהוא פודה את השדה לפני השנה. לדוגמה, אם הוא בא לפדות את השדה 3 שנים לפני היובל, אז אם הוא בא לפדות את השדה בתחילת 3 שנים, אז הוא יפדה את זה ב3 סלעים ו3 פונדיונות. אבל פה כשהוא בא לפדות את זה, נאמר, באמצע השנה, זאת אומרת, כבר עברו כמה חודשים, הוא כבר נמצא עכשיו, נאמר, 2.5 לפני היובל, הוא עדיין יפדה את זה באותו סכום. למה? כי אנחנו הולכים לפי שנה. אנחנו לא הולכים לפי חצי שנה, לפי חודשים. איך שנה עגולה. זה כלל אחד. בקצרה, אנחנו פודים את השדה לפי שנה ולא לפי חודשים. כלל שני, מאוד מעניין, שהתורה קובעת שאם אדם פודה את השדה בתוך השנתיים לפני היובל, הוא משלם את כל מלוא הסכום. הוא משלם 50 סלעים. פה יוצא דבר מאוד מעניין. יוצא דבר מאוד מעניין, שלפעמים יוצא שהקדש מרוויח אם אנחנו נחשב לפי חודשים. בדרך כלל הקדש מרוויח כשאנחנו מחשבים לפי שנה. שנה עגולה, לא משנה לי גם אם אתה פודה באמצע השנה, אתה תשלם כאילו פדית את זה בתחילת השנה, אתה משלם את מלוא הסכום של שנה שלמה. אבל יש מקרה שהקדש ירוויח אם אתה תשלם כן לפי אמצע השנה. מתי? אם נכנסנו לשנתיים לפני שנת יובל. אם אנחנו נחליט, טוב, אנחנו לא מתחשבים לפי חודשים, אלא לפי תחילת שנה. אם בן אדם בא לפדות תחילת שנה לפני שנתיים לפני היובל, אז הוא משלם סך הכל 2 סלעים ושתי פונדיונות. אבל מכיוון שבפועל הוא הרי לא פודה את זה בתחילת השנתיים, אלא הוא פודה את זה באמצע, דהיינו אחרי שכבר נכנסנו עכשיו זה נאמר 1.5 שנה לפני שנת יובל, אז הוא יפדה את זה. אז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שאנחנו מחשבים את זה לפי שנה, שנה שלמה, ולכן זה ייחשב כאילו בא לבדות את זה בתחילת השנה, והוא ישלם רק 2 סלעים ושתי פונדיונות. אבל אם אנחנו כן נתייחס לזה, שאנחנו לא הולכים פה עכשיו לפי שנה שלמה, אלא לפי הזמן שהוא באמת בא לבדות את השדה מההקדש, אני רוצה שהקדש יקבלו 50 סלעים. אז אנחנו באמת מחמירים לטובת ההקדש. זה מה שבעצם המשנה לימדה אותנו, והגמרא מביאה את הציטוט פה בקצרה, אין מחשבים חודשים וכולי, וההמשך שם, וההקדש, אין מחשבים חודשים להקדש, אבל ההקדש מחשב חודשים. זאת אומרת, לא מחשבים חודשים לטובת הפודה, אבל מחשבים חודשים לטובת ההקדש. כמו הדוגמאות שהסברנו. מביאה הגמרא לזה ברייתא, שמביאה את המקורות להלכות האלה שהזכרנו. תנו רבנן, מניין שאין מחשבים חודשים עם ההקדש? מאיפה אנחנו למדים בתורה שהפדיון של שדה אחוזה, אנחנו רק מקזזים לפי שנה שלמה ולא מקזזים לפי חצי שנה או לפי חודשים. תלמוד לומר, וחישב לו הכהן את הכסף, לא כתוב על פי החודשים הנותרות, אלא על פי השנים הנותרות. למדים מזה, שנים אתה מחשב, ויהיה אתה מחשב חודשים. זה מקור להלכה אחת לכלל אחד. אבל איפה המקור לכלל השני? מניין שאם אתה רוצה לעשות חודשים לשנה עושה, מאיפה אנחנו למדים שאם הגזבר לטובת הרווח של ההקדש רוצה לחשב חודשים, הוא כן יכול לחשב חודשים. כגון, מתי זה יוצא שיש רווח להקדש כשאנחנו מחשבים חודשים? דה הקדשי, בפלגה דה 40 ותמני, הוא הקדיש את השדה באמצע השנה של 48, זאת אומרת שנה וחצי לפני יובל במילים אחרות. והוא גם בא לפדות את זה באותו זמן. ומה שנוגע לנו, שעכשיו בן אדם בא לפדות שדה שנה וחצי לפני יובל. ואם אנחנו עכשיו הולכים ומחשבים רק שנים, ואנחנו אומרים שזה נחשב כאילו שהוא בא לפדות את זה בתחילת השנה, אז אם כן, יש לו שנתיים עד היובל, אז הוא פודה את זה בשני סלעים ושתי פונדיונות. אבל אם אנחנו כן אומרים שהוא בא לפדות את זה באמצע השנה, אז הוא כבר נכנס פה לתוך השנתיים לפני היובל, אז הוא צריך לשלם את מלוא הסכום, אז זה אנחנו באמת נאמר ונלך להחמיר, להרוויח, להקדש. מאיפה המקור לזה? תלמוד לומר, וחישב לא הכהן. הכהן שהוא הגזבר של ההקדש, הוא מחשב לטובתו, שזה בעצם טובת בית המקדש, כן לפי פחות משנה, מכל מקום אפילו פחות משנה. אומרת המשנה, המקדיש שדהו בשעת היובל. אדם שמקדיש את השדה שלו בזמן שנוהג דיני יובלות, נותן בזרע חומר שעורים 50 שקל כסף. כמו שכבר אמרנו בהקדמה לשיעור היום, שהתורה נותנת סכום קצוב בכמה פודים שדה אחוזה מיד ההקדש. בכמה? ב-50 סלעים. לאיזה גודל של שדה? בזרע חומר שעורים. במקום כזה שאפשר לזרוע בו חומר שלם של שעורים, קור של שעורים, שזה המידה של 30 שעה של שעורים, וכמו שכבר אמרנו, זה יוצא 75 אלף אמות מרובעות, ואם בשביל המידות שאנחנו מכירים היום, זה יוצא בערך 20 דונם, וקצת יותר לפי אלה שמגדילים את המידה, וקצת פחות לפי אלה שקטינים את המידה, חזוני, שרבי חיים נאי, בערך 20 דונם נותנים על זה סכום של 50 סלעים. עכשיו המשנה נכנסת למקרים בצורה מפורטת יותר. אנחנו נכנסים לשדה. עכשיו לא כל השדות הם אותו דבר, יש שדות שיש פתאום איזשהו בור עמוק באמצע השדה. אז מה, אנחנו מחשבים גם את הבור בתוך הגודל של השדה, יש פתאום סלע בשדה, איך מודדים את זה, איך מחשבים את זה? אז אומרת המשנה, אם היו שם נקעים עמוקים 10 טפחים, אם יש בור בעומק של 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים, אינן נמדדים עמה, הם לא נמדדים ביחד עם השדה, אלא מודדים אותם בפני עצמם לפי השווי שלהם, ואת זה בן אדם שרוצה לפדות מההקדש ישלם בנפרד. פחות מכאן, אבל אם יש פה בורות נמוכים מ10 טפחים, או סלעים בורות עמוקים פחות מ10 טפחים ליתר דיוק, וסלעים גבוהים פחות מ10 טפחים, נמדדים עמה, אז זה כן הולך בסכום הכולל של 50 סלעים, זה נכנס בתוך הסכום הזה. זה גם נכנס בתוך הסכום הזה, וגם מודדים את זה בתוך השטח. אומרת המשנה, אם אדם הקדישה 2 ו-3 שנים לפני היובל, והוא בא לפדות את זה בזמן הזה, נותן סלע ופונדיון לשנה. הוא נותן סלע ופונדיון על כל שנה ושנה. על כל שנה כמובן שנשארה עד היובל. אם נשארו 2 עד היובל, הוא נותן 2 סלעים ו-2 פונדיונות. 3 שנים עד היובל, 3 שנים עד היובל, הוא נותן 3 סלעים ו-3 פונדיונות. הוא הולך כל פעם אחורה, על כל שנה שיש לו שנה נוספת עד היובל, הוא מוסיף עוד סלע ופונדיון. ואם אמר, מה, אתם רוצים שאני בפעם אחת אתן לכם סכום כזה גדול של כסף? בואו תעשו לי את זה בתשלומים. כל תחילת שנה אני נותן לכם סלע ופונדיון. למה אני צריך לתת לכם עכשיו, לדוגמה, יש לנו פה 26 שנים לפני היובל. אני צריך לתת לכם עכשיו 26 סלעים ועוד 26 פונדיונות? בשביל מה? כל תחילת שנה אני נכנס לתוך הלשכה בבית המקדש, שם לכם על השולחן סלע ופונדיון. למה אתם צריכים שניתן לכם את הכל בפעם אחת? ואם אמר הרי אני נותן דבר שנה בשנה, כל תחילת שנה, תקבלו ממני את הפדיון, את הפדיון של אותה שנה, אין שומעים לו, אלא נותן את כולו כאחד. עוד דבר אומרת המשנה, אחד בעלים ואחד כל אדם, כל האדם. כל מי שבא לפדות את השדה מיד ההקדש, שדה אחוזה, פודה אותו באותו סכום קצוב שהתורה קובעת. 50 סלעים לבית חומר זרע שעורים, כמו שהגדרנו את זה. מה בין הבעלים לכל אדם? יש כן איזשהו הבדל, אבל עם הבעלים של השדה שהשדה הייתה שלהם והם הקדישו אותה, הם באים בעצמם לפדות את השדה, או שבא מישהו אחר לפדות את השדה מיד ההקדש. מה ההבדל? אלא שבעלים נותנים חומש, הבעלים צריכים להוסיף עוד חמישית, חמישית מלבר זה נקרא, דיינו שכשאנחנו אחר כך מחשבים את מלוא הסכום, אז אנחנו בעצם מוצאים, זאת אומרת, אחרי שמוסיפים את החומש, אנחנו צריכים לחלק את הסכום ל-5, ויצא שאנחנו מחלקים את הסכום ל-5, ויצא למעשה שאוספנו פה חומש. לדוגמה, אם בן אדם היה לו סכום של 50 סלעים, אז הוא מוסיף 60, הוא פשוט משלם 62.5, משלם 62.5 סלעים, שזה יוצא חומש מלבר. יש הבדל אם אנחנו מחשבים את החומש בתוך הסכום, או שאנחנו מחשבים את החומש אחרי הסכום הסך הכל. בכל אופן, החומש יוצא בסך הכל 12.5 סלעים. זה כשבעלים באים לפדות את השדה, וכל אדם אין נותנים חומש. כל אדם שהוא בא לפדות את השדה, למשל אם ההקדש באים, הגזברים של ההקדש באים מפרסמים, יש לנו שדה שמישהו הקדיש אצלנו, ואנחנו צריכים עכשיו כסף, ואנחנו מעוניינים למכור את השדה בשביל לקבל כסף, מה נעשה עם השדה הזאת? אז בן אדם בא וקנה, כשהוא בא וקונה, במילים אחרות פודה, הוא לא מוסיף עוד חומש, אלא מספיק שנותן 50 סלעים בלבד. למדנו במשנה, שכשהתורה קוצבת סכום, כמה בן אדם משלם כשהוא בא לבדות את השדה, אנחנו אומרים שזה 50 סלעים לזרע חומר שעורים. תנה, מביאה הגמרא על זה ברייתא, קור זרע ולא קור תבואה. כשאנחנו מדברים על כמות של שעורים שאפשר לזרוע באותו שטח, שלפי זה אנחנו קובעים את הגודל של השטח, אנחנו לא מתייחסים, הרי יש כאן למעשה שתי אפשרויות לקבוע מה זה נקרא חומר שעורים, במילה אחרת קור, קור שעורים, זה בעצם אותה מידה. אפשר להגיד שזה צריך להיות שטח כל כך גדול, שאם יש לי סק בכמות של קור, או במילים אחרות חומר של שעורים, אני את כל הסק הזה אוכל לזרוע בשטח הגדול הזה של השדה. מצד שני אני יכול להגיד, לא, אני לא צריך לזרוע סק כל כך גדול בשדה הזאת, אלא מספיק שדה אפילו יותר קטנה, העיקר שאחרי שאני בז וזורע, בשדה, כשאני אבוא לקצור את התבואה, התבואה הזאת יכולה להניב סכום כזה של קור שעורים. זה שדה שמניבה קור של שעורים. זה שתי האפשרויות. ואנחנו בוחרים באפשרות הראשונה. זאת אומרת, זה צריך להיות זרע שעורים, זרעים שבכמות של חומר שאפשר לזרוע בתוך אותה שדה. אז בעצם חומר וקור זה אותו דבר. לכן אמרת הברייתא, קור זרע ולא קור תבואה. קור של הזרעים ולא קור של התבואה שכבר צמחה. עוד דבר, זה צריך להיות מפולת יד. זאת אומרת, אם אני בא ועכשיו צריך לזרוע שדה גדולה, מדברים פה על 20 דונם בערך, שדה ממש ענקית אפשר לומר. כמובן תלוי באיזה יחס, אבל זה שדה שצריך הרבה זמן להשקיע בה בשביל לזרוע אותה. אז יש לי למעשה גם כן כאן שתי אפשרויות איך לזרוע את השדה. אפשרות ראשונה, לקחת סק, לעשות בו חור, לקשור אותו לאיזה שור, זה מה שהיה נהוג בזמנם, היום זה עובד בצורה יותר משוכללת, לקשור אותו לאיזשהו שור, ואז השור הולך, פוסע בין השבילים בשדה, וככה תוך כדי שהוא הולך, אז נשפחים זרעים מתוך השק, והשדה נזרעת מאליה. כמובן שלא נשפחים זרעים בצורה מדויקת, כמה שצריך בשביל הזריעה, אלא נשפחים יותר, אז מתבזבז יותר, אז קור של שעורים נגמר בשטח יותר קטן. אני לא מודד באפשרות הזאת, אלא באפשרות השנייה. אני פשוט מאוד לוקח במפולת יד, זאת אומרת, אני הולך, או שאני שולח איזשהו פועל מסוים, שהוא בעצמו בידיו יזרע את הזרעים, וזה הרבה יותר מדויק. אז קור של שעורים אפשר לזרוע בשטח יותר גדול, ולפי זה אנחנו קובעים את הגודל של השדה, לפי מפולת יד ולא מפולת שברים. תעני לוי, לוי מביא ברייטה שגם היא מגדירה את השטח המדויק, לא מעובה. כשאנחנו אומרים שזה צריך להיות שטח שאפשר לזרוע בו קור של שעורים, זה לא כשמבזבזים הרבה זרעים לשטח קטן, שאז יוצא שעל שטח קטן צריך לשלם יותר כסף של פדיון, ואז הפודה מפסיד. ולא מידק, לא לצמצם יותר מדי ולזרוע מדי קצת זרעים, ואז יוצא שיש פה שטח הרבה יותר גדול ואנחנו זורעים בו בקושי קור אחד, ואז ההקדש מפסיד. כי שדה יותר גדולה הוא מוכר יותר בזול ב-50 סלעים. אלא בינוני, באמצע. מפולת יד, כמו שהגדרנו את זה קודם. המשנה לימדה אותנו שאם שדה שאדם הקדיש ועכשיו באים לפדות אותה, היו באותה שדה, היו שם נקעים עמוקים, 10 טפחים, אז הם נמדדים בשוויים בפני עצמם. ידענו שפשוט אנחנו לוקחים את השדה כמו שהיא, בכל הגודל שלה, ואותה אנחנו, אם יש בדיוק גודל של בית חומר זרע שעורים, בית זרע חומר שעורים, אולי לפי הסדר הזה מסדרים את המילים, אז אם זה בגודל הזה של השדה, פונים את זה ב-50 סלעים. יש פה בורות, אז את הבורות האלה אנחנו לא מחשבים אם הם בגובה של 10 טפחים, אלא אחרי שסיימנו למדוד את השדה, אנחנו בודקים כמה בורות יש, כמה בורות האלה שווים, ולפי זה אנחנו נותנים בתוספת לחשבון לאותו אדם שפודה. ככה המשנה לימדה אותנו. שואלת הגמרא, ולקדשו באנפי נפשי הוא. דהיינו, בוא ונחשב את אותם בורות, כמו שהם שדה, כמה הגודל של הבור? נאמר, חצי מטר על חצי מטר, אמה על אמה. אז בסדר, תפדה אותו באופן יחסי, לפי אמה על אמה של שדה, וכן תפדה אותו לפי סכום קצוב. אחי תימה, אם אתה תאמר, כיוון דלא אהבו בית קור, לא אהבו קדשי. מה, אפשר להקדיש שדה כל כך קטנה בגודל של בור, של נקעים? זה מדי קטן, זה לא גודל של קור שלם, שאפשר לזרוע בו קור שלם של שעורים. אז אולי זה לא נהיה קדוש בכלל מלכתחילה כמו שדה אחוזה, אלא זה מלכתחילה מתקדש סתם כמו אדם שמקדיש איזשהו חפץ לבדק הבית. והתניה, הרי הברייתא אומרת מפורש שזה לא ככה. דורשים מזה שהתורה כותבת את הלשון שדה. בעצם כתוב, הפסוק אומר, ואם משדה אחוזתו יקדיש. עכשיו, המילה שדה מיותרת. הפסוק שם עוסק בשדה, אם היה כתוב ואם מאחוזתו יקדיש, לא היה חסר בפסוק הזה לכאורה שום דבר. המילה שדה שכתובה שם היא לכאורה מיותרת. מה תלמוד לומר? מה היא באה ללמד אותנו? בוודאי שהיא לא מיותרת, אלא היא באה ללימוד מסוים. לפי שנאמר, זרע חומר שעורים, שטח כזה של שדה, מ-50 שקל כסף. אין לי אלא שיקדיש כעניין הזה. אז אני יודע שאם אדם הקדיש כזה גודל של שדה, אז הוא פודה את זה ב-50 שקל כסף. המניין לרבות, לתך. איפה אני אבוא לרבות אם בן אדם מקדיש חצי מהסכום הזה? דיינו חצי קור. או, וחצי לתך, רבע קור. כמה זה כל קור? 30 סאה. אם אדם מקדיש סאה אחת, איפה אני יודע שגם כאן אנחנו מתחשבים בצורה יחסית, באופן יחסי, ופודים את זה גם כן לפי אותו סכום קצוב. ותרכב, דיינו חצי סאה, וחצי תרכב, דיינו רבע סאה. מאיפה אני יודע שאדם יכול להקדיש אפילו שדה כל כך קטנה, והיא תצטרך להיות נפדית באותו סכום קצוב שהתורה קובעת? תלמוד לומר, שדה. לא אומרים פה דווקא זרע חומר סורי, מכל מקום, כל גודל שדה שהוא. אז אם כן, נשאלת השאלה, אם יש לנו פה נקעים בתוך השדה, ואתה אומר שלא מחשבים אותה ביחד עם כל השדה, תחשב אותם כאילו הם שדה בפני עצמם, והם יקדשו לפי סכום קצוב. עונה הגמרא, אמר מר עוקבא ברחמה, אחא בנקעים מלאים מים. מדובר פה בכאלה מין בורות של מים בתוך השדה. מה ההבדל? זה הרי עדיין שטח של קרקע. דלאו בני זריעה נינהו. התורה כשהיא קוצבת את הסכום הקצוב אומרת על כל זרע חומר שעורים. בכל מקום שאפשר לזרוע בו את הכמות הזאת של השעורים, אבל בתוך בור עם מים אתה לא יכול לזרוע שום דבר, לכן זה לא נכלל בסכום שהתורה קוצבת. די כנמי. באמת אפשר לדייק שמדובר כאן במקום שאי אפשר לזרוע בו אותם הנקעים. דקטני זרעים, קטני נקעים, שיש פה נקעים בגובה 10 טפחים, דומיה דסלעים. המשנה מביאה שתי דוגמאות של כאלה מין שטחים בשדה שלא נמדדים ביחד עם השדה. או שהם נקעים בגובה של 10 טפחים, או שהם סלעים בגובה של 10 טפחים. משווים את הנקעים לסלעים. סלעים זה אדמת טרשים, זה אדמה שלא ראויה לזריעה. מה אתה תעשה? תקדח חור ותזרע בו זרע? אי אפשר לזרוע באדמת סלעים. גם אי אפשר לזרוע בנקעים. משנה באה ללמד אותנו שהנקעים שמדובר פה זה מלאים מים. שמע מינה, באמת אתה שומע מפה את ההוכחה הזאת, שזה בורות מלאים מים. שואלת הגמרא, אחי, מה מדובר פה בבורות מלאים מים? אם ככה, פחות מכאן נמי. גם אם זה מדובר פה על בורות פחות מ10 טפחים, אל תמדוד אותה ביחד עם שאר השדה. תבדה אותם בפני עצמם. מתרצת הגמרא, הן הוא. נקעים כאלה קטנים, נגני דאר המיקרו, הם נקראים אגני השדה, ההגנות של השדה, בורות, ספלים כאלה של השדה, אבל זה נקרא על שם השדה עצמה. אדם בא ויש לו בתוך השדה באר מים. אנחנו לא אומרים שהבאר מים זה באר השדה, זה באר בשדה. אבל כשיש לאדם ממש בורות קטנים כאלה, זה כמו ספלים של השדה. זה בטל לשדה עצמה. אותו דבר גם לגבי הסלעים, ברגע שהם יותר נמוכים מ10 טפחים, שדרי דאר המיקרו, זה כמו השדרה של השדה, חוץ שדרה, זה גם בולט בגב. אז אם כן, הסלעים האלה נקראים כמו שדרה של השדה, כי הם בולטים בשדה. אבל זה עדיין חלק מהשדה, וזה לא בפני עצמו. עמדנו במשנה, אדם שהקדישה את השדה אחוזה 2 ו-3 שנים לפני היובל, אז הוא פודה בסלע ופונדיון לכל שנה ושנה. כל שנה ושנה שנשארו לו עד היובל. כמו שכבר ביארנו, כן, אדם שנשארו לו למשל 3 שנים עד היובל, אז הוא פודה בשלוש סלעים ו3 פונדיונות. מביאה הגמרא לזה מקור מהברייתא תנו רבנן. הפסוק אומר, ונגרע מערכך. זאת אומרת, שהתורה אומרת, האמת פה, אנחנו עד עכשיו לא כל כך הסתכלנו על זה בצורה כזאת, אבל אולי צריכים עכשיו לראות את המושג של שדה אחוזה מזווית אחרת קצת. אדם יש לו שדה. אדם יש לו שדה, וזה שדה אחוזה, שדה שהוא במסורת נמצאת אצלו כבר מאבותיו, בירושה, מאז שחילקו את ארץ ישראל. הוא רוצה להקדיש את זה לבדק הבית. אנחנו עכשיו עומדים לדוגמה 10 שנים לפני יובל. אם הוא מקדיש את השדה הזאת והוא בא לפדות אותה מיד אחרי שהוא הקדיש, בכמה כסף הוא פודה את השדה? בכל 50 סלעים? הרי אין פה מה לגרוע. מה אתה עכשיו כאילו תחסיר מהשנים? אין פה מה להחסיר מהשנים, היום הקדשתי את זה. בכל זאת, ההלכה היא, כמו שגם אמרנו את זה ברמז כבר בהתחלה, ההלכה היא שעל אותם 10 שנים, הוא יפדה את זה אותו דבר כאילו שהוא יקדיש את זה בתחילת שנת היובל, שאז הוא היה פודה את זה 10 שנים לפני היובל הבא ב10 סלעים ו10 פונדיונות, ככה הוא פודה את זה גם עכשיו ב10 סלעים ו10 פונדיונות. אנחנו לא נדרוש ממנו את מלוא הסכום של 50 סלעים. אז זה הפירוש הפשוט, ונגרע מערכך. דיינו, נחסר מהשנים שהם היו אצלך. שהשדה הייתה אצלך. את הקדשת את זה רק 10 שנים לפני היובל. אז ה-39 שנים שזה אצלך נגרע בסכום שאתה עכשיו הולך לפדות. ואתה צריך לפדות את זה רק ב10 סלעים ועשר פונדיונות. אבל אומרת הברייתא, אף מן ההקדש. זאת אומרת, זה לא רק מערכך נגרע, אלא גם מן ההקדש נגרע. זאת אומרת, גם על השנים שהשדה נמצאת ברשות ההקדש, גם מזה נגרע. ובדוגמה שלנו, לדוגמה, הקדשנו את השדה 10 שנים לפני היובל, ובינתיים אתה מרוצה שזה ברשות ההקדש. עברו 5 שנים, ואז אתה בא לפדות את זה מההקדש. עכשיו אנחנו כבר 5 שנים לפני היובל הבא. אתה בא לפדות את השדה, אז אנחנו מחשבים גם את ה-39 שנים שהשדה עדיין לא הייתה מוקדשת בכלל, וגם את ה-5 שנים שזה בשנת שזה היה ברשות ההקדש. גם את ה-5 שנים שזה היה ברשות ההקדש. שאם החלה הקדש שנה או 2, או בדוגמה שלנו 5 שנים, היא נמי לא החלה. הוא לא נהנה מן השדה, הוא פשוט השאיר אותה ככה שממה. אולי לו כרגע את הפועלים שיעבדו בשדה הזאת ויניבו ממנה תבועה. אלא שהייתה לפניו, השדה הייתה ברשות ההקדש, נותן סלע ופונדיון לשנה. זאת אומרת, גם פה אנחנו מקזזים ומורידים מהסכום על כל שנה ושנה שהייתה ברשות ההקדש, וכשבאדם בא לפדות את השדה מיד ההקדש, אנחנו בודקים רק דבר אחד, כמה זמן נשאר עד היובל. לא אכפת לנו איפה השדה הייתה עד עכשיו, ברשות מי הייתה עד עכשיו, אלא כמה זמן נשאר עד היובל. אם נשארו 2, אז הוא נותן 2 סלעים ושתי פונדיונות. נשארו 3 שנים, הוא נותן 3 סלעים ושלוש פונדיונות, וכן הלאה. אמרנו במשנה שאם הפודה בא לפדות את השדה בתשלומים, הוא אומר, אני אתן לך כל תחילת שנה, שם לך לשולחן שם בלשכה של בדק הבית, סלע ופונדיון, אין שומעים לו. ואם אמר הרי נותן וכולי, לא שומעים לו. והגמרא לזה מקור בברייתא. תנו רבנן, מניין שאם אמרו הבעלים, הרי נותנים דבר שנה בשנה, אנחנו נותנים לך סלע ופונדיון כל תחילת שנה, שאין שומעים להם. איפה אנחנו רואים שאין שומעים להם? תלמוד לומר, וחישב לו הכהן את הכסף. הכסף כולו. עד שיהיה כסף כולו כאחד. ופה הברייתא מסיימת את מה שלמדנו גם במשנה. אחד בעלים ואחד כל אדם פודים את השדה באותו סכום קצוב שהתורה קצבה, 50 סלעים על כל זרע חומר שעורים. מה ההבדל בין בעלים לבין כל אדם שפודים את השדה? שהבעלים נותנים עוד 5 וכל אדם אין נותנים 5, לפודים רק ב-50 סלעים. ואנחנו עוברים בעזרת השם למשנה הבאה. אומרת המשנה, הקדישה וגאלה. אם אדם הלך והקדיש את השדה, זאת אדם שיש לו שדה אחוזה וירושה מכיבוש הארץ, והוא הלך הקדיש את השדה לבדק הבית, הקדיש שדה אחוזה. עכשיו, אם הבעלים בעצמם פדו את השדה לפני שהגיע שנת יובל, אז כמובן שהשדה נשארת ברשותם, חוזרת לרשותם, אינה יוצאת מידו ביובל. וזה דבר שאנחנו די מבינים אותו. אנחנו מבינים אותו בצורה, בסברה פשוטה. עכשיו, פה אנחנו אומרים מקרה נוסף. אם הבן אדם עצמו לא פדה את השדה, אבל הבן פדה את השדה, הבן שלו, גאלה בנו, גם אז יוצא השדה לאביו בשנת יובל. מה אבל בכל זאת דבר שאנחנו צריכים ללמוד ולדעת? שאם גאלה אדם אחר, אחד הלך והקדיש שדה אחוזה לבדק הבית. בדק הבית, הגזברים שם בבית המקדש, פרסמו את השדה למחירה. בא איזה בן אדם, מצא חן בעיניו השדה הזאת, והוא קנה אותה. כאן קרה דבר מאוד משמעותי בהיסטוריה של השדה הזאת. עד עכשיו היא עברה במסורת ונחלה מדור לדור, באותו שבט, אותה משפחה, אותם יורשים, מכאן ולהבא היא נעקרה מהם לעולם. היא לא חוזרת אל עולם, אליהם לעולם ועד לחזור להיות שדה אחוזה. אלא היא הפכה להיות עכשיו שדה אחוזה שנגאלה על ידי מישהו אחר, ועל זה אומרת המשנה, שגם אם זה, היא נגאלה על ידי אחד מהקרובים האחרים, אבל זה לא בן, זה גם כן נקרא בן אדם אחר, אפילו וגאלה מידו. אפילו אם הבעלים אומר, רגע, מה קורה פה? השדה הזאת הייתה של אבא שלי, זכרונו לברכה. היא הייתה של סבא שלי, זכרונו לברכה. היא דורי דורות אצלנו במשפחה, למה עכשיו? דשתי את זה, אבל לא חשבתי שמישהו אחר יפדה את זה, חשבתי לבדות את זה בעצמי. טוב, אני אלך לקנות את זה מאותו בן אדם שפדה, זה לא יועיל כלום. יוצאה לכהנים ביובל. שדה הזאת, כשמגיע שנת יובל, מתחלקת לכהנים שנמצאים באותו משמר, זאת אומרת, הרי הכהנים כל שבוע עבדו בבית המקדש כהנים אחרים, אז זה יתחלק לאותם כהנים שעבדו באותו שבוע של היובל בבית המקדש. במילים אחרות, זה אותו דבר כאילו שבן אדם לא פדע בכלל את השדה. אם בן אדם לא פדע, הקדיש שדה אחוזה לבדק הבית, הוא לא פדע את השדה, מתחלקת לכהנים. אז גם אם בן אדם אחר פודה את השדה, היא מתחלקת לכהנים. יש כאן למעשה איזושהי נקודה מסוימת שאנחנו צריכים ככה לתפוס אותה חזק, את הנקודה מאוד מאוד מעניינת שיש באדם שמקדיש שדה אחוזה. אדם שמקדיש שדה אחוזה, בכלל אדם שיש לו שדה אחוזה משלו, תמיד כשמגיע שנת יובל השדה חוזרת אליו. הרי זה כל אחד מהדברים המאוד בולטים של, של שנת יובל, שהשדות חוזרים לבעליהם. אדם שמקדיש שדה, אז הוא בעצם מתנתק מהשדה, מעכשיו היא לא חוזרת אליו יותר ביובל, אלא אם כן הוא בעצמו פדע אותה. אבל אם מישהו אחר יפדה את השדה, אז השדה כבר לא תחזור אל הבעלים המקוריים בשנת יובל, מכאן ולהבא. גאלה אחד מן הכהנים, הגזבר של בית המקדש, מפרסם שיש כאן שדה שבן אדם מקדיש, והיא עומדת למחירה. הלך אחד מהכהנים, וקנה את השדה הזאת. ובדיוק הוא אחד מהכהנים שעובדים במשמר בשנת יובל, שכל השדות שהן לא חוזרות לבעליהם מתחלקות לאותה משמר. הוא אמור עכשיו לקבל את השדה הזאת. והרי תחת ידו, בשנת יובל. אז מה הוא יכול להגיד? רגע, עכשיו מגיע שנת יובל, שדה שהבעלים לא פדע אותה, אלא מישהו אחר פדע אותה, מגיע שנת יובל, השדה הזאת מתחלקת לכהנים. הנה, אני בן אדם אחר ואני פדיתי את השדה הזאת. עכשיו השדה אמורה להתחלק לכהנים. הנה, אני כהן, אני אשאיר את השדה אצלי. אומרת המשנה, לא יאמר הועיל והיא, אם פדע אותה ישראל, יוצא לכהנים ביובל. והרי תחת ידי. למה שניתן את זה לכהנים האחרים, לחברים שלי מאותו משמר? הרי היא שלי, אני אשאיר אותה אצלי. לא יאמר ככה. אלא יוצא מתחת ידו, זאת אומרת, זה מתחלק לכהנים אותו דבר, מתחלקת לכל אחד הכהנים שבאותו משמר בשווה. הוא יקבל אולי חלק יחסי כמו שאר הכהנים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאם המקדיש בעצמו פודה את השדה שהוא הקדיש, ויש שדה אחוזה שלו, אז השדה נשארת ברשותו, ממשיך את השושלת של אבותיו. אבל אם מישהו אחר פדע את השדה, השדה מתנתקת מהבעלים המקוריים. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. פסוק ששם המקור לזה שבשנת יובל כל השדה אחוזה שהוקדשו לבדק הבית מתחלקים לכהנים שבאותו משמר, הפסוק אומר את הלשון הזאת. אם לא יגאל את השדה, מתי הכהנים מקבלים את השדה האחוזה? אם לא יגאל את השדה, מי לא יגאל את השדה? הבעלים. ממשיך הפסוק ואומר, ואם מכר את השדה, מי מכר את השדה? גזבר. למי הוא מכר את השדה? אומר הפסוק, לאיש אחר. זאת אומרת, בשביל שהשדה תתחלק בשנת יובל לכל הכהנים, צריך להיות פה אחד מתוך שתי אפשרויות. או שהבעלים לא פדע את השדה שהוא הקדיש, את השדה האחוזה שלו, או שהכהן הגזבר מכר את השדה לאיש אחר. רגע, ומי הוא לא איש אחר? אומרת הברייתא לאחר ולא לבן. אם הגזבר מכר את השדה לבן של המקדיש, אז השדה כן תישאר ברשות הבעלים המקוריים. לאחר ולא לבן. אתה אומר לאחר ולא לבן, או אינו אלא לאחר ולא לאח. התורה לא אומרת שזה הכוונה שמכרו את השדה לבן. הכוונה שמכרו את השדה לאיש אחר, אם לא מכרו את השדה לאיש אחר, אלא מכרו את זה לבן. לא כתוב פה שמכרו את זה לבן, כתוב שלא מכרו את זה לאיש אחר. מי אמר שמישהו לא אחר הוא בעצם בן? אולי מישהו לא אחר זה קרוב בקרבה הראשונה, אבל כאחד הקרובים האחרים אולי זה אח. אומרת הגמרא, לא, זה בן. איך אני יודע שזה בן? כשהוא אומר לאיש אחר. הרי התורה אומרת, אם מכרת השדה לאיש אחר, אז מי זה איש אחר? הרי אח אמור, אח הוא איש אחר. מה אני מקיים, אחר, מי הוא לא אחר? לאחר ולא לבן. זאת אומרת, הברייתא פה אומרת דבר שאפשר להגיד שהוא מקומם מאוד, מאוד מאוד מקומם. זאת אומרת, מדובר פה שהגזבר, אם הוא לא מכר את השדה לאיש אחר, עכשיו, בן הוא לא איש אחר, אז מי זה כן איש אחר? זה האח. מי אמר שהאח הוא יותר איש אחר מאשר הבן? זה אח, הוא גם בקרבה ראשונה. זה השאלה הבאה של הגמרא, ומה ראית? מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? אומרת הגמרא, לא סתם קבעתי שהאיש אחר זה אח והבן הוא לא איש אחר. מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו לידה, דבר ראשון. דבר ראשון, הבן הרבה יותר לא איש אחר כלפי האבא. למה? אם האבא קנה אמה עברייה, אמה עברייה, התורה נותנת לו אפשרות להתחתן איתה. התחתן איתה, הוא לא צריך אפילו לשאול את האבא, כשאבא מוכר את הבת שלו לאמה עברייה, הוא לוקח בחשבון את הדבר הזה גם כן. ובנוסף, יש לו עוד איזשהו זכות, שהוא לא צריך אפילו לתת לה כסף קידושין. במה היא מתקדשת? בכסף שהוא קנה אותה מאביה. זה למעשה שתי הטבות שיש לאבא, אם הוא בא להתחתן עם אותה בת. ברוב המקרים הוא לא התחתן איתה, מדובר פה על, ממש על ילדה קטנה מאוד, שיכולה להימחר לאמה עברייה, וכמו שכבר אנחנו יודעים כמובן שהתורה שלנו היא כל כך תורה של צדק, וכל כך תורה של רחמים ושל חסד, שכשהתורה מאפשרת לאדם למכור אמה עברייה, ילדה קטנה, לא מדובר פה באמת בשפחה, כמו שאנחנו מכירים מהסרטים השחור, מהתמונות השחורות, מהחלומות השחורות, השחורים שלנו. נראה פה על, על, על מקרה הרבה יותר יפה של אדם שאין לו כסף. זה דבר שלצערנו הרב הוא לא דבר נדיר. אבל זה כבר בן אדם גם שמכר את הדירה שלו. מדובר פה בבן אדם שאין לו איפה לגור. מי מדבר על שכירות? גם אין לו. אין לו פשוט קורת גג. והתורה מרחמת על הבת שלו, והיא במקום להגיד שמישהו ייקח ויגדל אותה בצורה מסודרת והכל, אומרת, טוב, תמכור אותה לאמה עברייה. ומה היא תעשה בבית של מי שקנה אותה? מה, היא תלך לסחוב לו עכשיו מסעות כבדים? היא תלך ולא תישן לילות ותצטרך לעבוד קשה? לא, בכלל לא. אסור לעבוד איתה בצורה מדי קשה. זאת אומרת, אדם שקונה אמה עברייה, הוא צריך להתייחס אליה יותר משהו מתייחס לעצמו, צריך לכבד אותה מאוד, יותר מהילדים שלו בעצמם. אבל לגופו של נושא, התורה מאפשרת לו גם להתחתן איתה. מתחתן עם אותה בת, אבל זה בדרך כלל לא מציאותי, שאדם כל כך צעיר יקנה כבר אמה עברייה, שהוא יכול להתחתן עם ילדה כזאת. מדובר פה, התורה מאפשרת לו גם לחתן אותה לבן שלו, עם לבנו יעדנה. עכשיו, אם הבן מתחתן עם אותה אמה עברייה, הוא גם כן מקבל את אותם הזכויות וההטבות שהיו לאבא שלו, שהוא מתחתן איתה בלי אפילו לשאול את האבא, כי גם פה, כמו שאמרנו, אבא לוקח את זה בחשבון, והוא גם לא צריך לתת לה כסף קידושין. אז הבן הוא יותר דומה לאבא בעניין הזה. עוד דבר, ולעבד עברי. אדם שקנה עבד עברי, זה גם כן, על אותם ההטבות, על אותו החסד, על אותו הרחמים. אדם שקונה עבד עברי גם כן צריך להתייחס אליו יותר יפה ממה שהוא מתייחס לעצמו ולילדים שלו. בכל אופן, אבל כשאדם נפטר ויש לו עבד עברי, עבד עברי עובד בדרך כלל שש שנים יעבוד. ונפטר, בוא נגיד, האדון אחרי שלוש שנים. אז העבד עברי משתחרר? לא. העבד עברי ממשיך לעבוד אצל הבן. אבל הוא לא ממשיך לעבוד אצל האח. אז אתה רואה שהבן הרבה יותר קשור לאבא, הוא לא איש אחר לעומת האבא. שואלת הגמרא, אד רבא, מרבה אני את האח. יש לאח דבר מסוים שהוא עושה שהבן לא יכול לעשות, ובזה הוא יותר קשור לאבא. במה? שכן קם תחת אביו לאיבום, תחת אחיו לאיבום. זאת אומרת, אח שאחיו נפטר לא עלינו בלי ילדים, והוא השאיר אישה אלמנה, תורה מצווה את האח הזה שילך ייקח את אותה אלמנה, וייבם אותה, יתחתן איתה, והבן שיוולד יהיה על שם אחיו המת. זה הבן לא יכול לעשות. אם יש בן, הרי אין ייבום. אז רואים מפה שאח יש לו דבר שאין לבן. שואלת הגמרא, אז אם כן, אולי נרבה את האח, מה אתה מרבה דווקא את הבן? מתרץ את הגמרא, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. מתי אנחנו אומרים שהאח מייבם? אומרת, מה שאלת? שאלת שאת, מה אנחנו קובעים שבן לא נחשב איש אחר, כי הוא יכול גם לעשות ייעוד וגם העבד עברי עובר אליו. לעומת זאת אח. מצד שני, אבל בוא נאמר שהאח לא נקרא איש אחר, כי הוא יכול לייבם, לעומת הבן שלו יכול לייבם. אומרת הגמרא, זה לא נקרא שהאח הוא יותר קרוב לאחיו מאשר הבן לאביו. למה? כי הרי מתי יש ייבום? כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. היש בן, אין ייבום. הרי אם אין לאבא, הרי אם יש לאבא בן, אז האח לא עושה ייבום לאלמנה. אז אם כן, יוצא שגם הנקודה של ייבום, גם בזה הבן הוא לא נקרא איש אחר לעומת האח. כי הרי אם יש בן, אז אין ייבום גם. את בכזה מצב שיש בן, האח הוא לא ייבם את אשת אחיו. שאת הגמרא, נכון, אתה צודק. אבל למה היית צריך להוריד כבר את הדבר היחיד שהיה לאח, שהוא לא נקרא איש אחר לכלפי אחיו, גם בלי זה, ותיפוק לי, דאח התרתי ואח אחד, שיהיה מספיק לך, עצם המושג הזה שהבן לא נקרא איש אחר לאביו, כי הוא גם מייעד עם העברייה, וגם העבד עברי עובר אליו בירושה. זה שתי דברים. לעומת זאת, האח, גם אם יש לו ייבום, זה רק דבר אחד, אז ודאי שהאח נקרא איש אחר יותר מאשר הבן. עונה הגמרא, משום דעבד עברי, זה שהוא בכלל עובד אצל הבן והוא לא עובד אצל האח, מי אמר לך? כשאחד, כשנפטר האדון, ויש לו עבד עברי, למי העבד עברי אמור לעבור? לבן או לאח? לא יודע. תורה אומרת שבעצם שני פסוקים. פסוק אחד כתוב, ועבדך שש שנים. קנית העבד עברי, הוא עובד אותך שש שנים. רק אותך, ולא יורש. מצד שני כתוב, שש שנים יעבוד. צריך לעבוד שש שנים. אם, לא, אם נפטר האדון, איך הוא יעבוד שש שנים? סימן שהוא כן עובד אצל היורש. אז זאת אומרת, יש פה יורש אחד, זאת אומרת, החזל דורשים, שיש פה יורש אחד שהעבד עברי עובד אצלו, ועל זה נאמר שש שנים יעבוד, שאם לא אצל האדון, אז אצל היורש. בכל אופן צריך להיות שש שנים. ויורש אחר שעל זה נאמר ועבדך, אבל הוא לא יעבוד אצל היורש. עכשיו, מצד אחד אני יכול להגיד שהבן, אצל הבן כן העבד עברי יעבוד. למה? כי הרי עמה עברייה הוא יכול לייעד אותה. מצד שני אני יכול להגיד שמה שכתוב שהעבד עברי עובד שש שנים גם אצל היורש, זה הכוונה אצל האח, כי הוא יכול לעשות ייבום. ועל זה חז"ל אומרים ולכן למה ומה בסוף אנחנו אומרים שמי זה שהעבד יעבוד אצלו, הבן או האח? העבד יעבוד אצל הבן. למה? הרי יש פה גם אח, והאח יש אצלו את מצוות ייבום. התשובה היא כי גם עבד עברי, מאיפה אנחנו יודעים שהוא יעבוד אצל הבן ולא אצל האח? עבד עברי מהי פרחה נמין ודנפקילי. זאת אומרת, גם עצם זה שעבד עברי עובד אצל הבן ולא אצל האח, זה בגלל הפרחה הזאת של כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. זאת אומרת, עבד עברי זה לא חומרה שיש לבן יותר מלאח. עבד עברי זה היה תלוי בין הבן לבין האח, ובגלל שאמרנו שלאח אין שום מעלה לעומת הבן, כי אפילו הייבום שיש לו זה רק מקום שאין בן, לכן הבן בעצם קיבל את העבד עברי בירושה מאביו, ואחרי שיש לו גם עבד עברי וגם אמה, אז כמובן שהוא מקבל גם את המעלה השלישית, שהוא יכול לפדות שדה אחוזה במקום אביו, והוא לא נקרא איש אחר לעומת אביו. באי רבא ברבוע, שואל שאלה כזאת, בת מהו שתעמיד שדה לאביה? הבן יכול לפדות את השדה לאביו, וזה כאילו שהבעלים פדה את השדה. שאלה אם גם בת יכולה לפדות את השדה לאביה. צד אחד, כיוון דלעניין ייבום, בן ובת כעדדי, פטרי. הרי לעניין ייבום, גם אם אדם אין לו בנים, אבל יש לו בנות, אז אשתו לא חייבת בייבום. אז אם כן מוקמה, אז אם כן יכולה גם להוקים את השדה ברשות אביה, יכולה לפדות את השדה. עוד דילמה מצד שני אפשר להגיד, כיוון דלעניין נחלה, בת במקום בן, כי אחר דמיה, הרי לעניין ירושה, אם יש בן, אז מדין תורה, הבת לא יורשת, אלא אם כן אבא כותב צוואה מיוחדת שהוא רוצה כן להוריש לבת. אז אם כן, כי אחר דמיה, ואז לא מוקמה. אז כיוון שלגבי ירושה, הבת נחשבת כמו מישהו אחר לעניין ירושה, כי התורה אומרת שהירושה עוברת לבן. אז אולי נאמר שגם לגבי לפדות שדה אחוזה, היא לא תוכל לפדות. אז מה התשובה? בת יכולה לפדות שדה אחוזה או לא? והגמרא תשמע דתנא דבי רבי ישמעאל, מביא ברייתא. הפסוק אומר שאם הגזבר מכר את השדה לאיש אחר, אז השדה לא חוזרת לבעלים המקוריים ביובל. כלשהו אחר במקום בן. ככה אומרת הברייתא. כל אחד שהוא אחר במקום בן, נחשב שאם הוא קנה את השדה אחוזה, כמו איש אחר. ואז השדה לא תחזור לבעלים ביובל. והנעמי, הבת גם כן במקום בן כאחר דמיה. לגבי הבן היא נחשבת כמו אדם אחר, כמו שאנחנו רואים שהירושה עוברת לבן והיא לא עוברת לבת. מביאה הגמרא ספק נוסף, באי רבי זיירא, אישה שהקדישה שדה אחוזה. מי מהקרובים שלה מעמיד לשדה? מי יכול לפדות בשבילה את השדה? האבא שהקדיש, הבן פודה בשבילו. אם אמא שהקדישה, מי פודה בשבילה? צד אחד הייתי יכול להגיד, בעל מוקים לה. כי הבעל נקרא לא איש אחר לעומת האישה, שכן יורשה. אם האישה נפטרה, הבנים לא יורשים אותה אם האבא חי, אם בעלה חי. הוא היורש הראשון. אז אם כן, גם פה הוא יכול לפדות בשבילה את השדה. צד שני, עוד דילמה, בן מוקים לה. למה? שכן, אם האבא מת בחיי האישה, אז הבן, כשהוא יורש את האישה, נוטל בראוי כבמוחזק. הוא יכול גם לקבל דברים שהאימא בעצמה לא היה לה בזמן שהייתה בחיים. לדוגמה, אחרי שהאימא נפטרה, אז איזה דוד שאין לו יורשים אחרים נפטר, והירושה אמורה לעבור לאימא. אז נכון שהאימא לא בחיים בשביל לקבל את הירושה הזאת, אבל הבן שלה יקבל את הירושה במקומה. וזה האבא לא היה מקבל. הבעל, זאת אומרת, הבעל לא היה מקבל כזה סוג ירושה. אז מהבחינה הזאת, הבן יותר נחשב קרוב לאימא שלו, מאשר הבעל לאשתו. תגמרתיקו, השאלה הזאת אין אליה באמת תשובה, מי נחשב יותר קרוב. באמיני רמי ברחמה מרב חיסדא. הקדישה, אדם שהקדיש את השדה, פחות משתי שנים לפני היובל, ובא מישהו אחר, פדה את השדה. בכמה כסף פודים שדה כשבאים לפדות אותה פחות משנתיים לפני היובל? אז אמרנו שהתורה קובעת שאם אדם פודה את השדה תוך שנתיים מהיובל, הוא פודה אותה במלוא הסכום ב-50 סלעים. עכשיו נשאלת השאלה, מהו שתצא לכהנים? האם הכהנים מגיע שנת יובל ולא פדו אותה, האם הכהנים מקבלים את השדה הזאת? ומההמשך הדברים זה יתבהר למה באמת כן ולמה לא. אמר לי, אז רב חיסדא שאל אותו, מה דעתך? למה שתחשוב שזה לא יגיע לכהנים ביובל? כי הפסוק אומר, ונגרע מירכך, שהפסוק אומר שאם האדם בא לפדות את השדה, שכבר יש כמה שנים שעברו מ-50 שנה של היובל, ואנחנו כבר קרובים לשנת היובל, אז מחסירים לפי השנים שעברו, ולפי זה קובעים את הסכום שבן אדם צריך לפדות, ועל זה כתוב, והיה השדה בצאתו ביובל לכהנים. זאת אומרת, התורה בעצם, יש פה היקש כזה, שדה שאנחנו מורידים מהקצבה שלה לפי שנים, ולפי השנים שעברו אנחנו מחליטים כמה כסף צריך לשלם בשביל לפדות אותה. שדה כזאת, אם לא פדו אותה, מגיע שנת יובל, היא הולכת לכהנים. אבל שדה, כן, דבת גירעון אין, אבל דלאו בת גירעון לא, שדה שלא גורעים ממנה, אלא משלמים עליה את מלוא הסכום. למה? כי הקדישו אותה פחות משנתיים לפני היובל, אז כל אחד שיפדה אותה יצטרך לשלם את מלוא הסכום. לא, אולי זה לא יתחלק לכהנים. זה השאלה שלך. עד הרבה. מזה אפשר לדייק בדיוק הפוך. אם לא יגאל הבעלים עצמם את השדה, אז והיה השדה בצאתו ביובל לכהן. והי נמי בת גאולה היא. אז אם כן, כיוון שאפשר לגאול את השדה, נכון ב-50 סלעים, אבל אפשר לגאול את השדה, אז היא כן תצא לכהנים בשנת היובל. למדנו במשנה שאם גאלה אחד מן הכהנים, אפילו אם אחד מהכהנים של אותו משמר, שהוא אמור לקבל חלק בשדה, אם היא בסוף מתחלקת לכהנים, הוא בעצמו פדה את השדה. בכל זאת אנחנו מתייחסים אליו כמו בן אדם אחר, שמגיע שנת יובל, כיוון שמישהו אחר פדה את השדה ולא הבעלים המקוריים, הכהן מחזיר את השדה להקדש, והשדה מתחלקת לכל הכהנים של אותו משמר בשווה, ייתכן שהוא יקבל, אבל הוא יקבל חלק כמו כל הכהנים. ככה למדנו במשנה. והגמרא ברייתא תנו רבנן, הפסוק אומר לכהן, תהיה אחוזתו. מה התלמוד לומר? מה מתכוונים להגיד בזה שכתוב אחוזתו? אלא, מניין לשדה שיוצא לכהנים? דיינו, מאיפה אני יודע לגבי שדה שאמורה לצאת לכהנים בשנת יובל, ביובל, וגאלה אחד מהכהנים? זאת אומרת, אם היה מגיע מישהו אחר וגואל את השדה, כשמגיע שנת יובל, השדה מתחלקת לכהנים. פה לא מישהו אחר פדת השדה, אלא כהן אחד מתוך הכהנים של המשמר פדת השדה. מניין שלא יאמר, הועיל, ואם מישהו אחר מישראל היה פודה את השדה ויוצא לכהן, היא הייתה מתחלקת לכהנים ואני אחד מהם, הייתי מקבל את השדה הזאת, הרי תחת ידי, אני המוחזק פה, ותהיה שלי, אני אשאיר אותה אצלי, ולמה אני צריך לתת את זה לכהנים אחרים? ודין הוא, אני אפילו לומד את זה בסברה, בשל אחרים אני זוכה. אם מישהו אחר פדה את השדה ומגיע עכשיו שנת יובל, אז הוא מביא את זה לבדק הבית, אני אקבל מזה חלק למרות שאני לא פדיתי את השדה הזאת. כמו שזה מתחלק לכל הכהנים. בשל עצמי לא כל שכן שאני אזכה, למה אני צריך לתת את זה לכהנים האחרים גם? תלמוד לומר, אחוזתו. המילה הזאת באה ללמד שהכהן מקבל רק את האחוזה שלו. אתה יש לך שדה האחוזה שקיבלת בירושה, הקדשת אותה. ועכשיו אתה פדית אותה באמצע שנות יובל, אז אתה באמת מקבל את זה בשנת יובל, את השדה במלואה. ואין זה שלא, אבל זה אתה לא תקבל בירושה. אלא כיצד, מה כן נעשה בשדה הזאת? יוצא מתחת ידו, הנכס הזה אנחנו מוציאים אותו מהכהן הזה שפדה במשך השנים עד היובל, הוא מתחלקת לאחיו הכהנים, מחלקים את זה לכל הכהנים בשווה, כמו אם מישהו אחר היה פודה את השדה ולא הבעלים, שאנחנו פשוט נותנים את זה לבדק הבית וזה מתחלק לכל הכהנים בשנת יובל. עד כאן השיעור על דף כ"ה.